טוב, אנחנו סיימנו את פרק ב', פרקים א' וב' במשנה תורה, ביסודי התורה. הרמב"ם סיכם שדברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים, הן, ממה שצריך לבאר בעניין זה, וביאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו אני קם מעשה מרכבה. כן, ועליו סיבור החכמים הראשונים, שלא לדרוש בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה חכם מבין מדעתו, ואחר כך מוסרים לו ראשי פרקים, מודיעים אותו שמץ מן הדבר, והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר ועומקו. דברים אלו, דברים עמוקים ממד למאוד, ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלן, כן, כמו שהרמב״ם אמר. עכשיו, אמרנו שעל פרק שלישי, שהוא עוסק ב... מערכת הגלגלים והיסודות, אנחנו נדלג. הוא מתאר פה את הגלגלים והכוכבים שבהם, וגולמם וצורתם, שהם בעלי נפש ודע והשכל. לעומת זאת, הוא מתאר את היסודות, שהם כבר גולם מת, לא יודעים ולא משכילים, לא בעלי נפש ולא בעלי דעה. זה ארבע היסודות. עכשיו בפרק רביעי, גם אותו נראה רק בדילוגים, כדאי לכם להשלים אחר כך, לקרוא את זה, אבל זה דברים פחות מהותיים. זה לא ביטול תורה, כי זה עזר להבין את כל דברי הראשונים ודברי חז"ל ודברי המקובלים. זה... בלי זה הרבה דברים לא מבינים בכלל על מה מדברים. צריך להכיר את המדע של פעם. ואף על פי שבסופו של דבר אנחנו יודעים שהמדע הזה לא מדויק ו... מה זה? היום במדע לא מדברים על ארבע יסודות, רק כמה מארבע יסודות. כן. ראשוני המקובלים ועד הדורות, אני אומר, עד הדורות, הראשונים. בכל המקובלים, הקדמונים ועד החסידות, מדברים על ארבע יסודות, וכשהם הרבה פעמים מפשיטים את הרעיון של ארבע יסודות, אלא רק לומדים את התכונות, מהתכונות הגשמיות של ארבע יסודות, ומנסים לתאר גם דברים רוחניים. אבל ברור שהיסוד של הדברים זה ארבע יסודות, כפשוטם, עד ממש עד הדורות האחרונים, עסקו בזה, וצריך להכיר את התפיסה הזאת. כן. כן, צריך... השאלה מה הוא התכוון בדיוק, כאילו צריך לראות... יש, היום אתה יכול לשמוע גם... אומרים שיש במציאות את ארבע הכוחות האלו, ארבע היסודות האלו, ככה באופן, מחלקים באופן מלאכותי, קטגורי, לארבע מושגים, אף על פי שלא מדברים על זה שממש זה ההגדרה של היסודות, וכמו התפיסה העתיקה. עכשיו בפרק, כאילו צריך לדעת שמצד אחד חשוב ללמוד את זה כדי להבין את הראשונים, אף על פי שאנחנו יודעים שזה לא נכון, אז מצד אחד אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שזה לא מהותי שזה לא נכון, כאילו לעניין אמונה ועניין הדרכתה של תורה. תורה, מוסר, אמונה, הכל נשאר נכון. זה לא קריטי ולא אמור לשנות שום דבר אם יש גלגלים, יש חומר לגלגלים או לא. התורה היא לא ספר מדע ולא באה לתאר את המציאות, היא באה להדריך את האדם. לקרב אותו לבוראו. זה רואים גם אצל כל רבותינו שחיו עם התפיסות של העולם העתיק. ומילא העניין הזה הוא לא צריך לעשות ממנו עניין, כמו שהיו שחשבו בתקופת ההשכלה קצת, בעטו בכל הדברים בגלל שאמרו הם לא ידעו בכלל מדע. לא הבינו שהאמונה והמוסר לא תלויים בידיעות הגיאוגרפיות או המציאותיות האלו, או האסטרונומיות האלו. היום הדברים פשוטים. על כל פנים, כדי להבין את דברי רבותינו וכדי להבין איך להתייחס לדעות של מדענים שונים וכל מיני סתירות מדומות בין תורה ומדע, אז אנחנו צריכים להבין את המדע של פעם ואיך רבותינו התמודדו איתו ואיך הם התאימו בין התורה והמדע. וככה אנחנו גם כן יכולים להתמודד עם הדעות החדשות, להבין את דרכה של תורה. באופן מהותי אין כאן שום קושי. עכשיו, בפרק רביעי הרמב״ם עובר לדבר על היצורים המורכבים מארבע יסודות. מדבר בעצם על כל יצורי העולם פה שתחת גלגל הירח, על הנפשות שלהם ועל נפש האדם. את הדברים ככה בדילוגים, ארבע גופים אלו שהן אש ורוח ומים וארץ הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע, וכל שיהיה מאדם ומבהמה ועוף ורמס ודג וצמח ומתכת ואבנים טובים ומרגליות ושאר אבני בניין וערים וגושי אפר, הכל גולמו מחובר מארבע יסודות האלו. כן, הוא מתאר פה בעצם את האדם ואת הבהמות, את העופות, את הדגים ואת כל המחצבים. יש פה את הדומם, צומח, חי ומדבר. כולם מורכבים בעצם, כולם הגוף שלהם, הגולם שלהם מורכב מארבע יסודות האלו, ונמצאו כל הגופים של מטה מן הרקיע, חוץ מארבע יסודות האלו, מחוברים מגולם וצורה, וגולם שלהם מחובר מארבע יסודות אלו, אבל כל אחד מארבע יסודות אלו אינו מחובר אלא מגולם וצורה בלבד. זאת אומרת, ארבע יסודות בעצמם הם חומר וצורה, והחומר הוא פשוט בכל אחד מן היסודות, אלא שהם מתערבבים בכל היצורים, ובכל היצורים יש ערבוב של ארבע יסודות וצורה. וממילא היסוד עצמו הוא לא פשוט אצל כל הנבראים. הרמב״ם מתאר פה את הטבע של כל אחד מהיסודות ואת איך אפשר להבין את המיזוגים וההרכבות השונות שיש בכל הנבראים. ממשיך הרמב״ם ואומר, וכל המחובר מארבע יסודות אלו להם הוא נפרד בסוף. יש הוא נפרד לאחר ימים אחדים, ויש הוא נפרד לאחר שנים רבים. אני בהלכה ג', מי שלא מצא. וכל שנתחבר מהם, אי אפשר שלא ייפרד להם. אפילו הזהב והעודן, שהם הרכבות חזקות ויציבות, אי אפשר שלא ייפסד ויחזור לצדותיו, ויחזור מקצתו לאש, מקצתו למים, מקצתו לרוח, מקצתו לארץ. הועיל וכל הנפרד לאלו ייפרד, למה נאמר לאדם ואל אפרת שוב? לפי שרוב בניינו מן האפר. כן, באמת יש בו גם מהיסודות אחרים, אבל אל אפרת שוב הכוונה כי רובך בסופו של דבר תשוב אל אפר. ולא, כן, ולא כל הנפסד שיפסד מיד יחזור לארבע יסודות, אלא ייפסד ויחזור לדבר אחר ודבר אחר ודבר אחר, סוף הדברים יחזור ליסודות ונמצאו כל הדברים חוזרים חלילה, נבנים ונפסדים. כן, ארבע יסודות אלו משתנים תמיד מאחד לאחד, ומתאר את את הגבולות של הים והיבשה והאוויר והאש, איך שהם משתנים מאחד לשני. יש פה עוד אמירה חשובה בהלכה זין, בהלכה ו' הוא מתאר שהשינויים והערבובים של היסודות זה בעצם על ידי סיבוב הגלגל, מסביבתו התחברו ארבעה, ויהיה מהם שאב גולמי בני אדם, ונפש חיה וצמח ואבן ומתכת. עכשיו יש פה עוד נקודה חשובה בסוף הלכה ואב, והאל נותן לכל גולם וגולם צורה ראויה לו, על ידי מלאך העשירי, שיהיה צורה שנקראת אישים. כן, עוד הבנה. ומהו המלאך, מהי הצורה שנקראת אישים? הצורה זה מציאות רוחנית, מציאות רוחנית שכלית, דעה פרודה מן הגולם, שכל, שכל נבדל. ופה הכוונה לשכל הפועל, כבר פגשנו את את המושג הזה שהנביאים הם נפגשים עם המדרגה הזאת, עם המלאך במדרגה הזאת, הנקראת אישים, שהיא השכל הפועל. ופה אומר הרמב״ם, שאיך ניתנות תורות, הפילוסופים אמרו, ניתנות תורות מהשכל הפועל, והרמב״ם מדגיש, השם נותן את התורות דרך השכל הפועל, כך בעצם, כן, אצל שמדנו כוזרי, ראינו שרבי יהודה הלוי הרבה התווכח עם המושג הזה, גם בהקשר של הנבואה וגם בהקשר של נתינת הצורות, והדגיש שהשם הוא נותן הצורות והשם הוא מנבא. אבל בעומק עמדנו על זה שהוא התנגד רק להבנה הפילוסופית האוטומטית של המושג הזה של השכל הפועל, ולא לא כאמצעי, כשמש של השם, שהשם מעביר דרכו ומשפיע דרכו את השפע, ומלא הוא מסכים עם הדברים פה, גם הוא יסכים ויכול להסכים עם הדברים האלו של הרמב״ם. הוא גם מעלה אפשרויות אחרות, אבל הוא גם מאפשר את האפשרות הזאת. ואפילו דקדקנו כמה מקומות שנראה שכך הוא סובר. יש קצת מורכב. הוא מאפשר שתי אפשרויות, ויש מקודות שמדגיש דווקא דבר אחרת. קיצור, העניין של הנבואה בחוזרי זה עניין מורכב בפני עצמו, אבל בהחלט יש מקום רחב להבנה הזאת גם במשנת רבי יהודה הלוי, שאחרי ההדגשה שהשם נותן את הצורות והשם מנבא דרך השכל הפועל, השם נותן את הצורות דרך השכל הפועל, אז גם הוא יסכים לזה. בהלכה זין יש עוד אמירה חשובה שזכרנו אותה כבר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם. כן, לא רק אתה לא רואה, אלא זה לא קיים בכלל במציאות חוץ מהצורות העליונות, המלאכים. והשם שהוא מחויב המציאות מחייב גם את שאר שממנו נובע הקיום גם של שאר הצורות. כן, אלא לב האדם הוא שמחלק הגוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. הוא יודע שיש שם גופים שגולמה מחובר מארבע יסודות, וגופים שגולמה פשוט, ואינו מחובר מגולם אחר, והצורות שאין להם גולם, אינם נראים לעין בכלל. כן, גם את זה שכל האדם מבין, שיש גם צורות שאין להם גולם, והם אינם נראים לעין, אלא בעין הלב הם ידועים, כמו שאדנו אדון הכל, בלא ראיית העין. אני בכוונה מדגיש פה את הנקודות האלו של החומר והצורה, שהרמב״ם בעצם מעמיק ומתאר את המציאות בדקות להגדיר איזה נבראים הם מגולם וצורה ואיזה הם רק צורה ומה ההבדלים בין הצורות השונות, צורות קיימות, צורות לא קיימות, שכל הדברים האלה הם בעצם הגדרות עמוקות, ואלה זה יעזור לנו להבין מה זה בעצם מעשה בראשית גם כן לדעת הרמב״ם. אנחנו נסכם את זה עוד מעט בסיום של הדברים. בוא נקרא גם את הלכות ח' וט' ואת השלמת הפרק, אפילו שכבר ראינו אותם. הוא עובר עכשיו, אחרי שדיברנו על היסודות, גם לנפשות. הנפשות של בעלי חיים והאדם. אומר הרמב״ם, הלכות חשובות מאוד. זה ממש לא סתם פה ביסודי התורה. ובמעשה בראשית, יש לזה אפילו השקה למעשה מרכבה, כמו שאנחנו נראה. בואו נראה. אומר הרמב״ם, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל. כמו שהוא אמר, האל משפיע צורות, משפיע חיים, החוטא חיים לכל חי, דרך המלאכים, שדרכם שופע הקיום לעולם, דרך מדרגת אישים, שופע החיים לכל החיים בעולם הזה. והדעת היתרה, המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. כן, פה הוא כבר מדבר על צלם אלוקים שבאדם, על הדעת היתרה, על השכל בפועל, שהיא מעבר, היא לא הנפש החיונית. הדעת היתרה המצויה בנפשו של האדם היא צורת האדם השלם בדעתו, שניתנה לו מהשם, כמו שאנחנו נראה שרמב"ם מפרט, ועל צורה זו נאמר בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר שתהיה לו צורה יודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם, עד שידמה להם, כן, עד שידמה להם, הכוונה קיום הנפש וקיום מושכלה, כמו שלמדנו. לאדם יש יכולת, יש לו כוח להשכיל, ולהשכיל בפועל את הצורות שאין להם גולם, לדעת אותם ולהתאחד איתם. ולקנות נצחיות, כמו שהרמב"ם ילך ויבאר. זה לא הכוח המשכיל, המהרהר שיש גם לבעלי חיים, שהם אין להם יכולת לדעת את ה... בעצם הם מציאות תלויה בגוף ולא יכולה להיות רוחנית. האדם הוא נברא בגוף ונברא עם נפש, כנפש כל בשר, אבל יש לו גם את הפוטנציאל על ידי הכוח המשכיל שלו, דעת יתרה שמאפשרת לו לעשות ממש רוחני, שתתעצם נפשו בקיום מושכלה ולדעת את הדעות שאין להם גולם, ומלא להיות קיים ועומד לעולם ולמי עולמים, כמו שהרמב״ם יסכם פה. מסביר הרמב״ם, שכתוב נעשה אדם מצלמנו כדמותנו, אינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, שהיא הפה והחותם והלצתות, ושאר רושם הגוף, שזו תואר שמה, ואינה נפש המצויה לכל נפש חיה, שבה אוכל ושותה, הוא מוליד ומרגיש ומהרהר, אפילו עירור, איזושהי חשיבה אינטואיטיבית יש גם לחיות. פה מדובר על הדעה, אומר הרמב״ם, שהיא צורת הנפש, ובצורת הנפש שכתוב מדבר, אנחנו נפגוש את הדברים האלה גם בסוף 8 פרקים, אחרי שהוא מתאר את כוחות הנפש החיונית, הוא מתאר את צורת הנפש. בסוף פרק א' שם, אנשים מפספסים את זה, שזה עיקר הנשמה של הבן אדם, דנים בנפש האדם האחת, הגופנית, התלויה בגוף, עם כוחות הגוף שלה, במקום לדון, במקום, כאילו זה הנקודה של המעלה של האדם, במקום להתרכז בצורת הנפש. ופעמים רבות יקרא זאת הצורה, נפש ורוח, כן, הכוונה בתורה וכתבי הקודש, לפרח צריך להיזהר בשמות שלא תטעה, וכל שם ושם ילמד בעניינו, כן, לא בכל מקום, לא יהיה כתוב לך בתורה, עכשיו אני עוסק בצורת הנפש, בדעה הרוחנית, וכשעוסקים בנפש החיונית, המחיית הגוף יגידו לך לא, זה רק נפש. לא, הרבה פעמים גם צורת הנפש נקראת נפש, רוח, כל שם ילמד מעניינו. אם מדובר על משהו נצחי, מדובר על צורת הנפש של הבן אדם. אם מדובר על משהו שתלוי בגוף, מדובר על הכוח החיוני של האדם. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם, ואינה מכוח הנשמה, עד שתהיה צריכה לנשמה, כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מעט השם, מן השמיים היא. כן, השכל בפועל, המציאות הרוחנית הזאת של האדם, כשאדם מוציא את נפשו מן הכוח אל הפועל, הצורה הקיימת הזאת, מעט השם היא, מן השמיים, זה שפע אלוקי, מן השמיים ולא מהרכבת היסודות. לפיכך, כשיפרד הגולם, שהוא מחובר מן היסודות וטובת הנשמה, לשון נשימה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף, וצריכה לגוף כל מעשיה, לא תיקרא את הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, כן, היא לא תלויה אפילו בכוח שבגוף, אלא יודעת ומשגת את הדעות הפרודות מן הגלמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולמי עולמים. הוא שאמר שלמה וחוכמתו, וישוב ואפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כמו שהרמב"ם אומר, כל שם ילמד מעניינו. יש מקומות, הרב סעדיה גאון רגיל לתאר את החלק העליון כנשמה. והוא אומר, וכתוב באיוב אני חושב, ונשמת שדי תבינם. רואים שהבינה, החלק הרוחני, הדעה, הוא נקרא נשמה. ובאמת יש מקומות שזה ככה, יש מקומות שברור שנשמה, על שם הנשימה, ואז החלק החיוני, כל שם מלמד מילנו, באמת המקובלים רגילים לדבר על החלק הנצחי העליון נשמה, ועל החלק הנמוך נפש, וגם אצלם הם יגידו לך, כל שם מלמד מעניינו, בסופו של דבר. יש מקומות שכך זה מתפרש, יש מקומות שכך זה מתפרש, אין כאן מחלוקת עקרונית במה למעלה, מה למטה. העיקר זה להבין, זו שאלה טובה. יש קשר בין הדברים, או יודע מה, כשאתה רוצה להוציא מהגוף, אז אתה יכול לקרוא לחלק הרוחני שמחיה את הגוף, יחסית לגוף רוחני, וכל מיני דברים כאלה. כן, אז זה, בוא, הנקודה הזאת של הסיום בהבנה של צלם אלוקים שבאדם, של החלק הרוחני של האדם, של האפשרות של האדם לדבק בעליונים, זה בעצם נקודה שהיא משיקה כבר לחזרה למעשה מרכבה. כי הקיום של החלק הרוחני של האדם, על ידי שהיא יודעת את הדעות הפרודות מן הגלמים, על ידי שהיא יודעת את המלאכים, על ידי שהיא יודעת את מעשה מרכבה ואת ריבונו של עולם, זה בעצם חלק ממעשה מרכבה. ולהבין את הדבר הזה על בוריו, צריך להרחיב יותר מן הטיפה מן הים שהרמב״ם נתן, וזה בפירוש המשנה, הרמב״ם שם את זה כשהוא מסביר במסכת חגיגה, מה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה שנזכר במשנה, אין דורשים, אז בפרק אין דורשים שם, אז הרמב״ם שם שם באמת את המציאות הרוחנית של האדם כחלק ממעשה מרכבה. אלא שפה הוא התחיל אדם בסופו של דבר נולד בגוף, עם נשמה תלויה בגוף, ויש לו אפשרות להתרומם ולהוציא מהכוח אל הפועל את החלק הרוחני שבו. ואז הוא יהיה שייך למעשה מרכבה, או להעמיק בנצחיות של קיום הנפש וקיום מושכלה. בשביל זה צריך להבין את הדעות הפרודות מן הגלמים. גם בשביל להבין את הנבואה, זה אותו נקודה, אותו עניין, כמו שאנחנו נראה, שזה מה שאנחנו אמורים לעסוק עכשיו ביסודות. צריך להעמיק ולהבין למעשה מרכבה, להעמיק בנקודה הזאת בדיוק, באפשרות של נפש האדם לדבוק ברוחניים, ולקבל שפע מריבונו של עולם דרך מדרגה ה-90, כמו שאנחנו נראה. בעצם גם עניין הנצחיות הנפש והעולם הבא וכל זה, זה בסופו של דבר שייך גם למעשה מרכבה, כשמעמיקים בזה יותר, ואפשר להכניס את זה פה במעשה בראשית, מכיוון שהאדם הוא בהתחלה שייך לנמצאים התחתונים, בעלי המעשה, כן, הגלגלים והיסודות וכל מה שמורכב מהם, שזה החלקים שיש בהם גם גוף. נראה את הסיכום של הרמב״ם החשוב פה של כל ארבעת הפרקים הראשונים. בעצם אומר הרמב״ם, כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה כמר מדלי הם ודברים עמוקים הם, אבל אינם כעומק עניין פרק ראשון ושני שעוסקים ממש בבורא והמלאכים, אלא פה אנחנו עוסקים בעומק שבנבראים, בעומק של יסודות מציאות החומר והנמצאים, החומר והצורה. ובאור כל אלו הדברים שפרק שלישי ורביעי הוא הנקרא מעשה בראשית. וכך ציוו חכמים הראשונים שאין דורשים גם בדברים האלו ברבים, אלא לאדם אחד בלבד מודיעים דברים אלו ומלמדים אותו. כן, וזה ההבדל בין מעשה מרכבה למעשה בראשית. הרמב"ם מסביר, ומה בין עניין מעשה מרכבה לעניין מעשה בראשית. שעניין מעשה מרכבה, ככה המשנה מבארת בחגיגה, עניין מעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו, נותנים לו ראשי פרקים, ואז הוא מבין מעצמו. ועניין מעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד, אף על פי שאינו מבין אותו מדעתו, ומדיעים אותו כל שהוא יכול לדע מדברים אלו. כן, זה מה שהמשנה אומרת, אין דורשים מעשה בראשית בשניים, ומעשה מרכבה לא דורשים אפילו לא ליחיד, אלא מה? מודיעים אותו ראשי פרקים, כמו שמבואר שם בחגיגה. כן, ומסביר הרמב״ם, ולמה אין מלמדים אותו לרבים? לפי שאין כל אדם יש לו דעת רחבה להשיג פירוש וביאור כל הדברים על בוריין. להשיג את זה, זה עמוק וקשה, זה לא המילים, זה התוכן שבפנים. לגבי שיטת הרמב״ם פה, בעניין מעשה בראשית בעיקר, ידוע ההשגות של הראשונים עליו. הר"ן בדרשות הגדיל לעשות והרחיב בדרוש הראשון, ואמר, מה זאת אומרת? אתה אומר לי שחוכמת הטבע ששייכת גם לגויים וכל אחד יכול לעסוק בה ולהבין אותה ולראות אותה בעיניו, זה סודות התורה שאמרו חכמים אין דורשים בה בשניים? למה? הר"ן ממש הזדעק על זה. מה, הוא פירש? אז הוא פירש, לא, תדעו לכם שיש במציאות דברים שאנחנו, אפילו במציאות הטבעית, דברים שאנחנו לא מבינים. הוא מביא משל, מביא את המגנט למשל, אבן השואבת. שבזמן הראשונים לא היה הבנה לפעולה שלה של המשיכה שלה למתכות, והם אמרו, הנה אתם רואים, יש מצויות שיש בהן סגולות, יש בהן כוחות מיוחדות שמתחייבים מצד צורתם, מצד מהותם, ואנחנו לא עמדנו על צורתם ומהותם. מעשה מרכבה, מעשה בראשית, אומר הר"ן, זה להבין את הנמצאים מצד אמיתתם, כך שנבין גם את כל סגולותיהם, שזה באמת סוד, שזה באמת לא הגיעו שאר החכמים, כן? חכמי הטבע, כן. זה, כך הר"ן מסביר. אבל האמת, ש... המגנט. היום מבינים את המגנט, כן. אבל הוא... זהו, אז הוא אומר שמעשה בראשית זה להכיר את המציאות על המיטתה מכוח כל מה שמתחייב מהצורות, וזה ידעו חכמים, וזה מוסרים רק ליחיד, וזה סודות, וזה... האמת שהדברים של הרמב״ם הם מאוד קרובים בעצם למה שהר"ן אמר. אם מתבוננים במה שהרמב״ם כתב, הרמב״ם בחגיגה פה על המשנה, הוא כותב, כן, כשהמשנה אומרת אין דורשים מעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן החכם מבין מדעתו, הרמב״ם מסביר שם, משמע ממני מה שנתבהר לי לפי מחשבתי ממה שראיתי מדברי החכמים. כן, איך באמת הפשט בדברי החכמים, אומר הרמב״ם, הוא שהם מכנים במעשה בראשית החוכמה הטבעית והעמקה בהתחלות המציאות. זה הדגש. ורוצים במעשה מרכבה החוכמה האלוהית, שהוא הדיבור בכלל המציאות, המציאות הבורא, ובמציאות תאריו וחיוב כל הנמצאים ממנו, איך הכל מתחייב ממנו ושופע ממנו, והמלאכים, והנפש, והשכל הדבק באדם, זאת אומרת, השכל הפועל, מדרגת אישים, ומה שיהיה אחר המיטה, זה מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה העולם הרוחני, זה דעת השם והמלאכים, זה האופן השפע ששופע כל המציאות מהשם, דרך המלאכים, והשכל, וגם רואים נפש האדם שייכת לזה, כמו שאמרנו. אבל כשהוא מדבר על מעשה בראשית, הוא לא מדבר רק על החוכמה הטבעית, הוא לא מדבר על מה שאנחנו יכולים למשש ולראות ולהרגיש. הוא גם לא מדבר על מתמטיקה ולוגיקה וגיאומטריה. זה לא, החוכמות האלה הן באמת פשוטות ואין בעיה לדרוש בהן ברבים. מי שילמד מתמטיקה או פיזיקה את חוקי התנהלות החומר, ברור שהוא בכלל לא עוסק בסתרי תורה, גם לא לפי הרמב״ם. הרמב״ם מדגיש שמדובר בהעמקה בהתחלות המציאות שבחוכמה הטבעית. גם במורה נבוכים, בהתחלה, כשהרמב״ם מדבר, הוא אומר שכל הספר הזה בא לבאר את מעשה מרכבה ומעשה בראשית, אז הרמב״ם כותב, ודע כי העניינים הטבעיים, גם כן, אין ראוי לגלותם, ולמד קצת התחלותיהם כפי מה שהם בביאור. כן, וידעת אומרם ז"ל ולא מעשה מרכבה בשניים, מעשה בראשית בשניים. בעבור שהם עניינים, ביניהם ובין החוכמה האלוהית קרבה גדולה. והם גם כן סודות מסודות החוכמה האלוהית. מה הוא אומר פה? כשלומדים את קצת התחלותיהם כפי מה שהם בביאור, אם מתבוננים בשורשי המציאות הטבעית, זאת אומרת, אפילו ניקח את המציאות היום, איך שהמדע מדבר על מבנה האטום ומכיר את מבנה כל המאה ושבע היסודות, וזה שיש בהם כמה אטומים, איך בנוי האטום של כל יסוד ויסוד, אלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים וזה, איך זה עובד. אבל אם אני רוצה לחדור לשורש הקיום גם של האטום וגם של החלקיקים, עדיין שייך פה הגדרה של חומר וצורה. ההגדרות של החומר והצורה הן הגדרות בעצם מהפילוסופיה של המציאות של החומר. בהגדרות המחשבתיות היסודיות הן בעצמן עמוקות מאוד, וגם אפילו הפילוסופים עסקו בהן בצורה מעמיקה. עצם הרעיון שראינו שכל נברא הוא מורכב מחומר וצורה, ויש צורות קיימות ויש לא קיימות. ואין חומר בלא צורה. אז מה זה חומר? איך נברא חומר מתלבשות צורות מן העליונים בגולם? מה זה הגולם הזה שנברא? החומר היולי שדיבר עליו אריסטו, שהוא תיאר אותו כאילו הוא בוש להיראות עירום ולא צורה. אין דבר כזה שהוא יהיה, הוא רק חומר בכוח, הוא אפשרות בכוח שמתגלמת בפועל רק עם צורה. זה דברים עמוקים מאוד וקשים, דיברנו על זה קצת בכוזרי, מאמר 50. ולהבין את זה, זה ממש, איך אומר הרמב״ם, בין העניינים האלה להעמיק בהתחלות המציאות הפיזית, בביאור, כמו שהם בביאור, בין העניינים האלו ובין החוכמה האלוהית קרבה גדולה, זה סודות מסודות החוכמה. למה? כי זה ממש להבין איך שהטבע שופע ונובע מן העליונים ומחויב מן הסיבה הראשונה, מריבונו של עולם. זה דברים עמוקים. בעצם יוצא שזה להבין את החומר מתוך מהותו, זה לא רחוק ממה שהר"ן אמר, ואולי פה אפילו יותר מבואר, למה זה סתר? זה סתר כי זה ממש מבוא להכרת השם, לדעת השם. זה הפילוסופיה של המציאות, וזה לא... ולכן זה גם כן, כמר מדלי, אמנם זה לא עמוק כמו לעסוק ממש בעצם המציאות הרוחנית, אבל זה בדיוק המבוא לזה, להבין איך שהמציאות כולה נובעת מהמציאות הרוחנית, ולכן הדברים האלה עמוקים, ואין בכל דעת של אדם יכולת להשיג את זה. מסכם הרמב״ם את הפרקים האלו, שוב, הוא הביא את זה בהקשר של התעוררות לאהבת השם. בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, הוא מכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הברואים, מוסיף אהבה למקום, ותצמא נפשו ויקמע בשרו לאהוב המקום ברוך הוא. אז יש פה את האהבה וגם את היראה עכשיו, ויראה ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו, כשארוך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים, כוונה של הגלגלים, פחות רלוונטי, אבל שיבין כמה הוא קטן ביחס לכלל ההוויה, לכלל היקום. וכל שכן, שהוא יארוך עצמו, זה כן רלוונטי, לאחד מהצורות התיאורות הנפרדות מן הגלמים, שלא נתחברו בגולם כלל, המלאכים, נמצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה, ריק וחסר. והרמב"ם מסכם פה בדברים האלה שהוא מביא אותם, בעצם שזה מה שיביא לאהבה ויראה. אמנם אפילו בהתבוננות סתם של הסדר והיופי במציאות אפשר להגיע, והתועלת שבכל דבר אפשר להגיע לאהבה ויראה, אבל הרמב"ם פה יש לו עוד מגמות. המגמה היא לא רק להביא לך פה ספר מוסר, או בעיקר לא, איך לעורר את האהבה והיראה, זה גם נכון, אבל הוא בא להסביר את סודות מעשה מרכבה ומעשה בראשית, שזה המבוא לדעת השם, שזה מה שצריך להיכנס פה בהלכות יסודי התורה, כי כדי להגיע גם כן לתארת האהבה, שעל פי הדעת, על פי האהבה, בהתאם לרמת הכרת השם, כך אפשר לאהוב אותו. פה אנחנו עוסקים בעצם בדעת השם, ביסוד היסודות ועמוד החוכמות, וזה עניינם של מעשה מרכבה וגם של מעשה בראשית לפי הרמב״ם, וזה בעצם השלמה. ראינו שתוך כדי הוא הבין יותר, הוא הסביר יותר את הערב של הקדוש ברוך הוא, את ידיעתו, וזה בעצם השלמה של הבנה של כל התחום הזה של דעת השם במעשה מרכבה ומעשה בראשית. אומר הרמב״ם, ענייני פרקים אלו שבחמש מצוות האלו, החמש מצוות, מציאות השם, ייחודו, אהבתו ויראתו, שלא יעלה על הדעת אחר. לא, שלא נעבוד אחד זולתו, זה יהיה בהלכות עבודה זרה. אז החמש מצוות האלו, הם שחכמים הראשונים קוראים אותן פרדס, כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל היו, וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריים, כמו שהגמרא מתארת בחגיגה, אחד הציץ ונפגע, אחד ציץ ומת, אחד קיצץ בנטיות, רק רבי עקיבא, טייל בפרדס כראוי. ואני אומר הרמב״ם, שאין ראוי להטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא כרסו, לחם ובשר. כן, הרמב״ם אומר, זה באמת לא... אחרי שבהמשך לדברי חכמים, שאמרו אין דורשים בזה בשניים וכדומה, ולא מעשה מרכבה אפילו לא ביחיד. אז אומר הרמב״ם, מה הדרכה באמת בדברים האלו? אין ראוי להתעלל בפרדס, אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר, ולחם ובשר זהו לידה, ביאור האסור והמותר, וכיוצא בהם שאר מצוות. ואף על פי שדברים אלו דבר קטון, קראו אותם חכמים, שערי אמור חכמים, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטון הוויה דאביי ורבה, אף על פי כן ראויים להקדימן, שהן מיישבים דעתו של אדם תחילה, כן, צריך להבין שדבר קטון, אנחנו נראה שהרי כל המצוות, כל פרטי המצוות, האסור והמותר, הן מבואות, נראה את זה בעיקר בשמונה פרקים, מבואות לדעת השם בסופו של דבר. אז זה האמצעי להבנה המעמיקה שבסופו של דבר במעשה מרכבה. אבל צריך להקדימן תחילה, יש אנשים שישארו עם זה וינחלו על ידי זה עולם הבא. זה גם יושב דעתו של אדם תחילה, ועוד שהן הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא. ואפשר שידעים הכל, גדול וקטון, איש ואישה, בעל לב רחב, בעל לב קצר, הם כולם ידעו את זה, וכולם שילכו בזה, הם יזכו, זה הטובה הגדולה, שכולם יזכו לנחול חיי העולם הבא, אפילו אם הם לא מסוגלים להעמיק בעצם המחשבות של סתרי תורה, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, אם הם ידעו את יסודי התורה ככה, על דרך קבלה, ויחיו על פי התורה והמצוות, הם יתקנו את נפשם, יתרחקו מהחומריות, יתעלו למדרגה רוחנית, יזכו לחיי העולם הבא. זה הטובה שהשפיע השם, זה על פי המשנה בפשטות במסכת מכות, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ראינו שם את הדברים שלו, שעל ידי ריבוי המצוות, לפחות מצווה אחת, אדם יקיים בשלמות, וכאן אנחנו רואים שכלל קיום המצוות מביא לחיי העולם הבא. טוב, עד כאן הפרקים האלו שרצינו להקדים פה, רצינו להקדים את זה בשביל יסודות הנבואה, שכאן חשבתי שזה המקום להרחיב בדברים החשובים האלה, בעזרת השם נמשיך לנבואה. הנבואה זה יהיה בהמשך יסודי התורה בפרקים דיין עד יוד, אנחנו נראה בהמשך את המבנה של הדברים פה. אבל בעצם גם הרמב״ם היה צריך את המסירת ככה כללי הדברים של המציאות, כדי שהוא היה חשוב לו להביא את זה לפני שהוא מביא את הנבואה בהלכות יסודי התורה. אנחנו רואים אצלנו שהרמב״ם מתקשה להסביר את זה פה ביסודות השישי והשביעי, אמר אני צריך להרחיב בזה הרבה. אז אמנם הוא לא כתב את האלף הדפים, את המאה הדפים שצריך בשביל להסביר את זה, אבל את הקצת שעוד מותר וראוי שכולם ידעו, הקדמנו עכשיו ליסודות האלו. שטוב.